שלום. שלום לכולם. אנחנו התחלנו בזמן הקודם את פסקה ב' באורות התחייה, ספר אורות עמוד מ"ט. היות והייתה הפסקה ארוכה, אז בואו רק נחזור לפחות מה שהתחלנו קצת לראות. ראינו שככל שאנחנו עולים ממדרגת היחיד למדרגת הציבור, ככל שאנחנו עולים ממדרגת הפרט למדרגת הכלל, אז יש פחות בחירה בכלל ויש יותר אינסטינקט בכלל. האינסטינקט וחוסר הבחירה של הכלל זה מצד אחד סוג של, הייתי אומר, איזה חיסרון, כי ממילא הכלל הוא פחות בחירי. מצד שני, תכף ניתן דוגמאות כמו שהזכרנו, מצד שני, זה שהאינסטינקט וחוסר הבחירה מופיע, זה אומר שיש יותר ביטחון שהחיים יתקיימו בכלל. כמו שאצל בעלי החיים יש יותר ביטחון שהטבע של בעלי החיים יצא לפועל, כי הטבע שלהם הוא חסר רצון, חסר שכל, חסר בחירה, אלא הם פועלים מתוך האינסטינקט הקבוע שלהם. אז כך, ככל שמדרגת החיים היא יותר אינסטינקטיבית, היא מצד אחד יותר חסרה כי היא פחות בחירית, מצד שני היא יותר בטוחה כי היא יותר קבועה, כי האינסטינקט הוא קבוע. אז ככל שאנחנו עולים ממדרגת הפרט למדרגת הכלל, יש פחות בחירה ויש יותר אינסטינקטיביות, יש יותר, מה שהרב קורא כאן, הטבע מוצא את רדיעתו, את שלטונו. טבע הכוונה, החוקים הקבועים, האינסטינקטים, הקיימות הקבועה, אי אפשרות השינוי וכו', הטבע מוצא את רדיעתו בקיבוץ האנושי, כלומר בקבוצות האנושיות, כלומר במדרגת כלל החיים, כלומר כלל הציבור, לא רק הפרט הציבורי, אלא כלל הציבורי, יותר מאשר בפרטיו או בפרטיו. הנה הרב מסביר את זה. הפרטים אינם יותר חופשיים, והטיפוס של החופש המיוחד לאדם מתגלה בהם יותר. אבל החברה האנושית והלאומית, כלל המין האנושי וכלל הלאומים, כל עם בפני עצמו, עומדת ביותר תחת השפעת הטבע, וההופעה האינסטינקטיבית מתגלה ביותר. ולכן, כמו דוגמה, הנה נתנו לדוגמה, כמו שהזכרנו גם בפעמים הקודמות, אם הייתי עכשיו לומד עם חברותה, אז לחברותה הזאת, לפרט שהיה לומד איתי, היה לו יותר אפשרות להחליט מה לומדים, נכון? אבל אם עכשיו כל אחד מהפרטים הוא חלק מחבורה, ואנחנו כחבורה עכשיו החלטנו מה אנחנו לומדים, נגיד אורות התחייה פסקה ב', עכשיו הפרט רוצה ללמוד ספר נפש החיים, הוא יכול לרצות. יש כאן כלל שהחליט מה הוא לומד. בסדר? אז ברגע שיש מפגש בין פרטים, או הופעה של חיים של יחיד, יש לו יותר בחירה. ברגע שהוא הופך להיות חלק מקולקטיב ציבורי, הוא איבד את הבחירה. נכון? אדם מתגייס לצהל, אז הוא איבד את הבחירה שלו בצהל. בא לו בשעה 4:55 לעשות איקס. נכון, אז אני כאדם פרטי יכול לעשות 5-5 מה שאני רוצה, אבל כשאני שייך למערכת ציבורית, אם זה עבודה, אם זה צבא, אם זה ישיבה, לא משנה מה, אם זה משפחה, כשאני שייך למערכת, ממילא אני פחות חופשי. חוסר, פחיתות החופש היא סוג של חיסרון, אבל היא גם סוג של ביטחון. בסדר? יש לזה הרבה השלכות דרך אגב. כשאדם מתחתן הוא צריך לדעת שהוא פחות חופשי מה שהיה לפני כן. הוא פחות חופשי כי יש לו משפחה, ויש לו אישה וילדים, ויש לו עולה פרנסה. לא, זה לא מצחיק. בחור זו בחירה. יפה. ומשפחה זה?
בחור זה שלך בחירה.
אתה נשוי, איבדת. לא, לא הייתי אומר איבדת, אבל איבדת באופן מסוים את הבחירה. זה נכון. בסדר? אז רק שנייה. אז למה הרב אומר את זה? הרב אומר את זה כדי להבין שכשהאלוקי מתגלה במדרגת הציבור, עכשיו רבותיי, נקודה חשובה מאוד, כשהאלוקי מתגלה במדרגת הציבור, הוא יותר, או הייתי אומר ככה, ההתגלות האלוהית בציבור היא יותר אלוהית. כלומר, זה הפוך על הפוך. ככל שיש פחות בחירה, יש יותר ביטחון שאלוהי יתגלה. כי ברגע שיש בחירה, למשל, לבן אדם, אז האדם יכול לבחור לא לגלות את הטבע האלוקי שלו. ככל שאתה מסיר ממנו את הטבע, את אפשרות הבחירה שלו, כך יותר בטוח שהוא יגלה את האלוקי שלו, את האלוקי שבו. אז הכלל יכול יותר לגלות את האלוקי מאשר הפרט. זה מה שחזל אמרו, למשל, אין ציבור עני. אין ציבור מת. מדוע? העניות היא לפרטים. המיטה היא לפרטים. אבל החיות והעשירות, במרכאות, היא שייכת לציבור. היחידים יכולים, חד ושלום, למוד במלחמה, אבל עם ישראל חי. אז כלל ישראל חי ופרט ישראל חד ושלום מת. זה סדר ההופעה. אז מצד אחד יש כאן איזה חיסרון, העדר, כי יש כאן עדר בחירה, מצד שני יש כאן מעלה גדולה, כי יש כאן ביטחון של קביעות, של יציבות, של שייכות למקור האלוהי. כן, למי הרב כותב את זה? הרב כותב את זה בעצם לאותם, לאותה הופעה, נקרא לזה, של הציונות החילונית, שהיא בעצם הופעה לפחות לאומית של כלל ישראל, שמצד אחד יש איזה ביטחון שהטבע האלוקי יותר יופיע שם, אף על פי שבבחירה זה, לא, זה כביכול לא מופיע, וגם הוא פונה, הציונות, הקיבוץ, לא, קיבוץ גלויות, עם ישראל חוזר לארצו, למדינתו, לעצמו. אז יש יותר ביטחון בערך שנקרא כלל ישראל, ומצד שני הוא פונה גם לאותם הפרטים שלא רואים את הערך של הגילוי האלוהי בכלל, אומר להם, תדעו לכם, יש בכלל פחות בחירה, אז יש בכלל יותר אלוהות. רבותיי, זה דברים מאוד יסודיים. לכן אולי עוד משפט אחד רגזים, דרכי השמירה. כל זה למדנו כבר, אני רק חוזר על מה שלמדנו. תגיד לי, האם פרט ישראל יכול לעזוב את מכון מאיר? האם אתה יכול לעזוב את מכון מאיר? האם בגלל שאתה עוזב את מכון מאיר, אין יותר מכון מאיר בעולם? לא. בין הזמנים, אין פה אף אחד, נגיד, בבין הזמנים. לא נכון, יש, אבל נגיד אין. האם הרעיון של מכון מאיר מת? לא, אף על פי שסך הפרטים לא נמצאים. אז הכלל, שהוא לא רק סך הפרטים, הכלל הוא הרעיון של הפרטים, כן? הכלל הוא הרבה יותר חזק מאשר הפרטים.
זה לא משנה מי יעשה.
נכון. הפרטים הם סך הכל זרועות וקרניים של השמש. אבל השמש זרוע אחת. איזה קרן תגלה, זה כבר לא משנה. והאם היא תגלה, זה לא משנה. בסדר? דרכי השמירה, עוד משפט אחד. דרכי השמירה, לכן, אז החיסרון מצד אחד זה היעדר הבחירה. החיסרון במדרגה הכללית, הלאומית והאנושית, היא היעדר הבחירה. היתרון, דרכי השמירה המכוונות לשמירת המין והאיש, כלומר, כשיש אינסטינקט ששומר על הסוג, על המין או על האנושות, המתראות בבעלי החיים הטבעיים יותר מבאדם התרבותי, יש לבעלי החיים אינסטינקטים טבעיים ששומרים על קיומם כבעלי החיים, אינן מתגלות, כאן הערה מאוד חשובה, האינסטינקטים הלאומיים הם יותר חזקים מאשר האינסטינקט של היחיד. דרכי השמירה והאינסטינקטים הלאומיים האלה הם סוג של שמירה על האומה, שמירה על הציבור, שמירה על האנושות. אז דרכי השמירה מכוונות לשמירת המין והאיש, המתראות בבעלי החיים הטבעיים, בבעלי חיים הטבעיים יותר מבאדם התרבותי, כי האדם התרבותי כדי לשמור על עצמו הוא צריך שכל, בחירה שתגלה את השכל הזה, אינן מתגלות דרכי השמירה האלה בכלליות האנושיות, באופנים יותר קרובים לטבע החי. כי יש איזה הכרות פנימיות, תבועות, אינסטינקטיביות, באומה ובכלל האנושיות, שהם בעצם מצד אחד נעדרי בחירה, אבל מצד שני הם שומרים על הקיימות, על הביטחון. למשל, הקולט בקרבה את הנטיות להישמר מכל מזיק ולהכיר את האויב. כמו שלבעלי חיים, חלקם יש אינסטינקטים לזהות אויב, גם אם אין להם שכל בבחירה חופשית, אלא יש להם אינסטינקט, כך הלאומיות הקולקטיבית או כלל אנושיות, יש לה איזה מנגנון הגנה ששומר עליה מפני מזיק ואויב. בלי כל צורך לחוכמה וניסיון, אז כמו זה נכון אצל בעלי החיים, זה מתגלה, מתגלת בחיי העמים ביחוסם זה לזה, עם לעם, דת לדת, גזע לגזע. לכן מי שזוכר אמרנו בפעם הקודמת, שאם העולם שלנו הוא בחינת כדור, הוא בחינת עיגול, נכון? כדור הארץ עגול, מעגל הזמן עגול וכו', אז אם אנחנו מצרים את העיקרון של העולם שלנו כמערכת עגולה, עכשיו מה אחת התכונות שיש בעיגול? זה ששתי הנקודות, דיברנו על זה, שתי הנקודות היותר רחוקות על ההיקף, הן גם היותר קרובות על ההיקף. ניקח דוגמה, אם החודש העברי מתחיל בניסן, אז אני עובר מניסן, אייר, סיוון, תמוז, מגיע לאדר. אז אדר מצד אחד הוא החודש היותר רחוק מניסן, כי צריך לעבור את כל המעגל על ההיקף. מצד שני, אדר וניסן קרובים. עכשיו בוא ניקח את זה אלינו. אם המדרגה היותר פחותה, חסרת הבחירה, זה הדומם, ויש קצת יותר בחירה לצומח, קצת יותר בחירה לחי, קצת יותר בחירה, או הרבה יותר בחירה לאדם, היינו אומרים ככה, יש פרט, אדם פרטי, או הייתי אומר ככה, סליחה, כי אני חוזר בי, דומם, צומח, חי, אדם פרטי, אדם כללי. אדם כללי כוונה לאומיות או כלל אנושיות, ואז יוצא שהמרחק מן הלאומיות והכלל אנושיות אל הדומם, הוא מצד אחד היותר גדול על ההיקף, היותר ארוך, היותר רחוק, מצד שני יותר קרוב, כי ככל שאתה עולה למדרגת הכלל, כך יש פחות בחירה. אז הכלל הלאומי או הכלל אנושי הוא קרוב אל הדומם בהיעדר בחירתו והיא גופה וזה עצמו יוצר ביטחון לעצם קיומו.
ההבדל בין הפרט...
אדיר, אדיר, אדיר. רבותיי, עד לכאן סיכום ומה שלמדנו בזמן הקודם. כן.
איך זה מתקשר אלינו?
בוא נצייר ציור. יש לך עץ?
לא, הבנתי את הניסן והדר, הבנתי, אבל איך זה קשור לכלל?
זה קשור, היות וחסר לך כי לא היית, אז אני אנסה להשלים לך. בסדר? זה ההיקף של העיגול. עכשיו, ההיקף של העיגול יש עליו נקודות. בסדר? יפה. עכשיו, על ההיקף הזה אני יכול להסתכל בשני אופנים. אופן אחד, שאם אני מתחיל בנקודה אחת, וכאן נגיד נקודה 10, אז כדי להגיע מנקודה 1 ל-10 אני צריך לעבור את כל המרחק, ואז 10 הוא הכי רחוק מ-1. מצד שני, שתי נקודות ה-10 ו-1 הן קרובות. עכשיו, המעגליות הזאת, או העיגוליות הזאת, יש בה הרבה ממדים בעולם שלנו. אחד הממדים זה מעגל הזמן, זה פשוט, זה הבנת. מעגל שני זה מדרגת הנבראים. אז אם המדרגה התחתיתית ביותר של הנברא זה דומם, למעלה מזה צומח. הדומם הוא חסר בכלל לחלוטין. לכן הוא סטטי, הוא קבוע. הצומח הוא פחות סטטי, הוא צומח. הוא לפחות, יש לו איזו התפתחות. החי הוא לא רק צומח באותו מקום, הוא בעל תנועה. בסדר? האדם הפרטי יש לו יותר בחירה, הרבה יותר מהחי, שכל, רצון, בחירה חופשית. ונגיד האדם הכללי, זה נקרא לזה הלאומיות, או כל וחומר, האנושיות. כן? כלל האנושיות.
בלי כסף רגע להבדל בין ישראל לעמי.
עזוב את ההבדל. כשאנחנו פוגשים אדם ברמת כלל, בין אם זה לאומי או אנושי, יש לו פחות בחירה. אז מהבחינה הזאת, הוא יותר קרוב אל הדומם. כי חוסר הבחירה שבדומם, וחוסר הבחירה של הלאומי והאנושי, קרוב. עכשיו, זה מצד החיסרון, אבל יש לזה יתרון. שהדומם יש לו אינסטינקטים ששומרים עליו. אז הלאומיות יש לה אינסטינקטים ששומרים עליה. דרך אגב, הגענו מכאן להבנה, הלאומיות וכלל האנושיות. הגענו מכאן לנקודה מאוד חשובה. שכשאומה או אנושות מאבדת את אינסטינקט הקיום, היא לא יכולה לאבד לגמרי, כן? אבל כשאתה רואה זוויות של איבוד האינסטינקט הקיומי, זה מראה לך שהאומה הזאת, או האנושות חד ושלום, חולה במחלה קשה ביום. כלומר, ככל שהאינסטינקט הלאומי או הכלל האנושי נפגע, כך המחלה, הייתי אומר, כך הישרות הטבעית, הבריאות הטבעית של אותה אומה חסרה, וזה מראה שהיא יותר חולה. אפשר לומר את זה. הבריאות הלאומית היא לאו דווקא באחוז הילודה, למשל איך אתה מגיב למשל למאגרים. הנפקא מינה החמורה כמה זה דאעש, כמשל. כן? אבל ככל שהאינסטינקט הלאומי של השייכות שלך אל הקולקטיב הלאומי, עם, אחר כך השייכות שלך אל הארץ שבה אתה חי, אל חבל הארץ, אחרי זה המוכנות שלך להילחם על זה, ככל שזה הולך ונאבד, אז זה מראה שזה פחות, שהאומה יותר חולה. חבותיי, המשפט הזה, אם אנחנו היינו יושבים עכשיו ומסחרנים 10 דקות ביחד, היינו מגלים הרבה מאוד זוויות לאומיות, גם בעם ישראל, שבהם אתה רואה, נקרא לזה בעיות, וזה מראה על סוג של מחלה. בסדר? אינסטינקט לאומי בריא זה שעם מעדיף את עצמו על אחרים. למשל, אני עירך הקודמי, אז לפני שאני אהיה אדם בצאתך, אני ישראל. או למשל, שיש לי שייכות אינסטינקטיבית למקום שבו אני חי, לארץ שלי. ואני מוכן להילחם על זה, ואני לא מוכן לוותר על זה. זה אינסטינקטים טבעיים פשוטים. אז אם אנחנו רואים שיש איזה חיסרון באינסטינקטים האלה, זה מראה שיש כאן בעיה. כלומר, הייתי אומר את זה בצורה כזאת. אנחנו חיים בדור שכלי, בחירי, טכנולוגי, שהשכל והבחירה תפסו כל כך מקום, עד כדי כך שהיא באה על חשבון האינסטינקט. כלומר, השכל והבחירה של היחיד גוברים על האינסטינקטים של האומה. בקיצור, ככל שהחברה הישראלית יותר מתפעלת מאייפון 18, ברמת הפרט, תדע לך, זה יכול לפגוע בארץ ישראל.
יש לי שאלה, הרב.
מה הקשר? זה הקשר. זיו, מה רצת להגיד?
תודה.
איזה סבלנות. וואו. ג'ינג'י עם פאות, כזאת סבלנות, זה מעלה גדולה מאוד.
בקשר להשוואה שהתחלנו איתה בין האדם הפרטי לאומה.
כן.
אז האם אפשר להוסיף את צמד המילים ספונטניות ויציבות?
כן. כלומר, אתה אומר ככה, ככל שאתה פחות ספונטני, אתה יותר יציב. אומה זה דבר פחות ספונטני מאשר יחיד.
אומה יציבה כמו הדומם, והפרטי ספונטני כי הוא...
מצוין, בחירה חופשית, זה נכון מה שאתה אומר. נכון. אבל אנחנו לא עושים לבית הספונטניות. כי הספונטניות זה גם איזה סוג של ביטול האינסטינקט. גם זה אסור לשכוח. כן.
אז
שהיה בין האדם הפרטי לקייט.
רק שם שכחתי.
נועם.
כן.
לצורך העניין אתה אומר, לצומח יותר בחירה מהדומם, ולחי יותר בחירה מהצומח, ולאדם יותר מהחי, ולכלל פחות מהאדם הפרטי. עכשיו, מה הכוונה פה?
זה מהפכה, זה החידוש כאן בפסקה.
זהו, בדיוק. אבל לחי כביכול יש יותר בחירה מ... אני אמנם עם יותר יכולות מהחי, אבל הבחירה שלו היא בלתי מוגבלת בצורת חיים.
במדרגת החי.
מה שעושה לי... ההבדל של הבחירה ביני לבין הכלל זה החוקים שאני מחויב לפעול לפיהם. זה מה ש...
כן, לא הייתי קורא לזה חוקים, הייתי קורא לזה טבע. אני רגע רוצה לשאול שאלה, בוא נהיה מאוד פרקטיים עכשיו, בסדר? האדם הפרטי החי במערכת לאומית כעם, כמה, טוב, אני כבר אומר לכם את התשובה, כן? כמה הזדמנויות, אני מנסה להתחמק מהתשובה, כמה הזדמנויות יש לו באמת להכריע על מה יקרה בממד הכללי של האומה שבה הוא חי? כמה הזדמנויות? יפה מאוד. אומר זיו פעם אחת בארבע שנים, הוא מצביע בבחירות. כלומר, פעם אחת, ערן,
זיו,
נועם, נכון, פעם אחת בארבע שנים, כל אחד מאיתנו יכול להחליט מה יהיה עם כלל ישראל בארבע שנים הקרובות. תגיד ביזיון, רק פעם אחת בארבע שנים נותנים לי להחליט מה יקרה עם כלל ישראל. לא, זה סוג של ביזיון, אבל זה סוג של ביטחון. מה? זה לא עניין של עדיף, זה עניין של עובדה. הקדוש ברוך הוא ברא את הפרט יותר חופשי ואת הכלל פחות חופשי. היתרון של הפרט זה החופש, היתרון של הכלל זאת היציבות, הקביעות, הביטחון, מה שהרב קורא כאן דרכי השמירה.
יש לי שאלה שאולי קצת תסתם הנושא, אז אם יש סוטה על זה...
אין בעיה.
איזה אומה יותר חופשית? עם ישראל שזה פעם בארבע שנים, או יוון כמו שהם היו...
אתה עכשיו עונה, שואל שאלה טכנית. אני רוצה לדבר ברמה העקרונית. בסדר? אני מבין מה שאתה אומר, אפילו הייתי אומר ככה, הייתי אומר, זיו חותר לדבר אחר לפי דעתי. הוא אומר בעצם שיש הבדל גם, לא רק בין פרט לכלל באדם, בין אדם פרטי לאומה, אלא גם יש הבדל בין אומות העולם לבין ישראל.
זאת אומרת,
אז אני מתכוון.
ברמת הדמוקרטיה.
אז אני עזוב את הדמוקרטיה. ברמת האמת האלוהית, עם ישראל הוא פחות חופשי מאשר אומות העולם. הנני נותן לפניך את החיים ואת המוות, הטוב ואת הרע, ובחרת בחיים. אין לנו כלום. התורה לא אומרת לי, הנני נותן לפניך את החיים ואת הטוב, את החיים ואת המוות, את הטוב ואת הרע, ובחרת. לא, ובחרת בחיים. בסדר? טוב, עד לכאן הגענו בפעם האחרונה. הלאה, בואו נתקדם. האלילות הרגישה בישראל ביהדות את אויבתה היותר גדולה. את הכוח אשר לפי מידת יגלותו יצר לה העולם, ותצא, או יצר לה העולם, ותצא שנאה אינסטינקטיבית עזה לישראל מכל הגויים. עד לכאן האליליות, א', ב', אמינות, אמינות הכוונה הנצרות. אמינות, אף על פי שהשתדל להינזר מן האליליות הרשמית, מכל מקום נוסדה על בסיסים קרובים לאליליים, ולכן לא הייתה יכולה להתפלש בתוך אומות אליליות, אליליות, אשר האליליות חדרה בתוכיות נשמתן, דמן ובשרן, אלא כי אם בקחתה לה סגנון אלילי לרפידתה והשטחת סגנונה, לכן יודעת יפה שאם באפס יד יתמסמס ויחלה הסגנון האלילי הרפוד לה, לא תמצא עוד מעמד בחיים למטבעה, כן, לטבע שלה, למטבעה המיוחדת, לטבע המיוחד לה, ותוכח להיבלה בלייה רוחנית ביהדות מקורה, היהדות שהיא מקור הנצרות, על כן עומדת היא גם כן הנפשה ותמלא שנאת מוות ליהדות ולישראל מחזיקיה. טוב, בוא נעשה סדר. מה הנושא שלנו פה? הנושא שלנו פה היא כמה יש חופש וכמה יש טבע רודה. נכון? הטבע מוצא את רדיעתו בקיבוץ האנושי, ומצד שני, הטיפוס של החופש מיוחד לאדם. מה היחס בין החופש לבין הטבע? בין הבחירה החופשית האנושית לבין הטבע שרודה, לבין הקביעות שרודה. אומר הרב, האלילות הרגישה בישראל ביהדות את אויבתה היותר גדולה. למה? מה ההגדרה של המושג אלילי אל מול יהדות, ומדוע האלילות הרגישה ביהדות את אויבתה היותר גדולה?
זה אמת, זה שקר. אז האמת...
איך זה קשור לפסקה? כן, אבל איך זה קשור לפסקה פה?
כי האמת תנצח בסוף.
כן, זה מילים של אולפנה, עזוב. מה הרב כותב? איך?
לא זה קשור לזכות הבחירה?
לא, מה זה? בין... ראו אותה, איך המשפט הזה הוא קשור לשתי הפסקות הקודמות?
אפשרות הבחירה
בין מות שונות. מה זה אליליות? מה ההגדרה של אליליות?
לעשות כמה, פרטים ואחדות. לעשות כמה רשויות.
פרטים ואחדות.
אליליות זה הפרצה.
לעשות כמה רשויות.
זאת אומרת, אתם אומרים ככה, אתם אומרים ככה, אלילים, זה בעצם שאין מקור אחד, אלא יש כביכול כמה מקורות, אני מדבר בשפה יוונית, יש אל המים ואל האש וכו'. עזוב רגע את הנצרות, אנחנו עכשיו באליליות, עזוב את הנצרות. לא, לא, אנחנו עכשיו באליליות, לא בנצרות. בסדר? אז האליליות הקדומה, היא בעצם אומרת אין אל אחד, אלא יש אלים שונים, לכן אלילים לשון רבים, כן? יש אל ברבים, הרבה אלילים, ובעצם יש כאן, אם אפשר לומר, איזושהי כביכול, כל אלו פרטי, כן, כמו שאתה אומר, שם שכחתי. כן, משה. כל אלו פרטי לעצמו, ואז האליליות בעצם לא הייתה מוכנה לקבל עליה איזשהו גבול גזרה לחופש שלה. עכשיו אני מתקדם. ולכן, מה שאתה אמרת, השקר, ולכן התפיסה האלילית אמרה, כי היא פרטית, כי כל הוא בפני עצמו, כי כל הוא בפני, התפיסה האלילית אמרה, גם האדם העובד את האליל יכול להיות, ראיתי מה בלשון הרב, יכול לעשות מה שבא לו, באופן יחסי, לתת איזה שוחד לאל, והבחירה החופשית שלו יותר מצויה, כי הוא פחות כללי. כלומר, היות והאלילות היא פרטית, כי היא מחולקת להרבה אלילים, ממילא היא לא ציפתה מן האדם לעמוד בכללים ובגבולות גזרה, אלא השאירה את החופש יותר מצוי אצל האדם. ולכן היהדות שדיברה על אל אחד, אז יוצא לפי זה, שככל שאנחנו הולכים מפרטים אל הכלל, יש פחות חופש יותר חופש. פחות. אז היהדות שהולכת מהרבה, להבדיל, מהרבה אליליות לאל אחד, היא בעצם אומרת, יש פחות חופש. יש גבולות גזרה. אני אומר זה בשפה חיצונית רגע. יש שולחן ערוך. אז האלילות שדוגלת באליל הפרטי, הוא מלא בחופש הבחירה של האדם, ולכן אתה יכול כאילו להתקרב אל האליל גם אם אתה סוטה מדרכי הקדושה והמוסר. זה בעצם מה שאמרה אליליות, יש כאן פסקה באורות על העניין הזה, תכף נקרא משהו. אז היא ראתה ביהדות שדיברה על אל אחד כלל וממלא פחות חופש, היא ראתה בה את האוהב הגדול שלה, כי בעצם הייתי אומר ככה, הפרטיות האלילית היא אל מול הכלליות הישראלית, זה אנטיתזה מוחלטת. אני רוצה, אני מרגיש שחסרה כאן איזה חוליה. תסתכלו רגע, ממש משפט אחד, לא רוצה להתפזר אותו מדי, אבל משפט אחד. תסתכלו רגע בעמוד למד ב', אורות ישראל ותחייתו, פסקה תדבב. אליליות בדרך כלל ברב זה עבודה זרה, בניגוד למינות שזה נצרות, בסדר? פסקה תדבב, עמוד למד ב', ישראל ותחייתו, פסקה תדבב, עמוד למד ב'. אומר הרב, יסוד הרשעה שהיא מתפצלת לעבודה זרה ולמינות. זאת אומרת, הרשעה מופיעה בשני מסלולים. מסלול אחד, מסלול האלילות, עבודה זרה. מסלול שני, מסלול המינות, הנצרות, זה הרב ידבר בהמשך כמו שראינו מקודם. אבל, מה המשותף לשניהם, בעיקר האלילות? הוא בא לבצר מקום לסיגי החיים. כלומר, אותם הרצונות הבהמיים, הסיגים של החיים, כן? הסיגים על הזהב, כן? הלכלוך, למותרות המציאותיות, כל מה שהוא מותר, כל מה שהוא לא אלוהי, כל מה שהוא לא קדוש, עבודה זרה והמינות, היא רוצה לבצר, לתת מקום לסיגי החיים, לתת מקום לבהמיות שבאדם, לחייתיות שלו. כביכול להשאיר לו את חופש הבחירה, כביכול הוא קרוב אל אלוהים, אבל בעצם הוא עושה מה שהוא רוצה. אם אני כרגע, אני קופץ לנצרות רגע, תבוא לכנסייה ביום ראשון, תהיה כאילו קרוב אל אלוהים, תשמע מה הכומר אומר, תגיד איזה וידוי, וחוץ מהרבע שעה שאתה בכנסייה ביום ראשון, אתה יכול להשתגע לעשות מה שאתה רוצה. אין שולחן ערוך באלילות, אין שולחן ערוך להבדיל בנצרות. בסדר? לכן יש הבדל, הרב אומר כאן, בין עבודה זרה לנצרות, אבל המכנה המשותף שהיא רוצה להשאיר את הבהמיות, את החייתיות, את סיגי החיים בתוך המציאות. בקיצור, האלילות כפרטית משאירה את החופש לאדם הפרטי, כי היא לא כללית, ולכן היא לא מוכנה לקבל את גבולות הגזרה של הכלל הזה. ולכן אומר הרב, האלילות הרגישה בישראל ביהדות את אויבתה, אויבתה היותר גדולה. כי היהדות היא כללית ולכן היא יותר חסרת בחירה, האליליות היא פרטית ולכן היא מאפשרת חופש בחירה, והמפגש בין הפרטיות החופשית לבין הכלליות הבלתי חופשית, המפגש הזה הוא מפגש בין, הייתי אומר, שני הכוחות היותר מנוגדים במציאות.
לצורך העניין התרבות היוונית יש בהם התרבות הרומית, אבל יותר בהם התרבות היהודית.
לא יודע מה אתה מתכוון שאתה אומר התרבות הרומית.
שלהם יש כמה אלים ולהם יש כמה אלים, אז הם לא מסכים אחד מהשני, אבל ישראל זה עוד יותר.
ברור, ברור, זה המאבק. המאבק, לכן הרב כאן לא מחלק בין סוגי אליליות. אליליות יוונית, אליליות סורית, הוא קורא למקום אחר, אליליות רומית, או אליליות אחרת.
לצורך העניין אני רק מתכוון לאומה שמאמינה בכמה...
נכון, הייתי אומר ככה, פרט מול כלל. פרט מול כלל. המפגש בין אליליות לבין היהדות, הוא מפגש בין פרט לבין כלל, הוא מפגש בין חופש לגבולות חופש. טוב, התקדמנו לא רע יפה, יחסית. נסכם פה, נעצור פה להיום. יום חמישי, בעזרת השם, 4:30.